יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת ויחי. פרשתנו נפתחת בפסוק ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. מפרש הבלטורים שהשנים הכי טובות של יעקב אבינו היו אלו ה-17 שנה שחי במצרים. כי 17 זה בגימטריה טוב, ת-ו-ב' זה יוצא 17. ואלו השנים הכי טובות שהיו ליעקב בחייו. כאשר האדמו"ר בעלה צמח צדק היה ילד, ולמד את הפירוש הזה של הבעל הטורים, שאל את הסבא שלו, הבלטניה, זכותו יגן עלינו, איך ייתכן שיעקב אבינו בחיר האבות, השנים הכי טובות שלו היו במצרים? ענה לו הרבי הבלטניה, כשאדם זוכה שגם במצרים, בחושך הרוחני ערוות הארץ, הוא לומד תורה, כפי שעשה יעקב אבינו, שדבר ראשון, לפני שהוא הגיע למצרים, הוא שלח את יהודה להקים את הבית מדרש, ומיד התחבר עם התורה. אז בכוח התורה מגיעים לדביקות בשם יתברך, אפילו במצרים. ודווקא שם, בחושך הרוחני, כשאני הופך את החושך לאור של תורה, אז האור הזה נראה הרבה יותר חזק. כפי שמובא בקהלת ב', יתרון האור מן החושך. היתרון של האור זה בא דווקא מהחושך. כשאתה תדליק אור ביום, האור לא בא לידי ביטוי. כשאתה מדליק אור בלילה, זה בא לידי ביטוי. האור הוא בא דווקא מתוך החושך. כי דווקא בחושך מצרים, ערוות הארץ, שם בא לידי ביטוי האור של יעקב אבינו. הדביקות שלו בקדוש ברוך הוא, כפי שחזל אומרים לנו שהאבות הם היו המרכבה, המרכבה זאת אומרת בתהילים לאין סוף ברוך הוא, בלי הגבלות. ולכן הוא גבר על כל המגבלות של מצרים. עד שדווקא במצרים הגיע האור הזה לשלימות העליונה ביותר. וכך כתוב בזוהר הקדוש, לס נאוירו אלו ההוא דנופיק מגוי חשוכה. האור לא בא לידי ביטוי רק שיוצא מתוך החושך. וכשאדם זוכה להתחבר לאורו של הקדוש ברוך הוא, לטוב האמיתי שזה התורה והמצוות, דווקא בתוך החושך, הכוונה היא שעומדים לנגדו כוחות רעים וקשים, היצר הרע, מביאים לו הרבה ניסיונות, והוא מואס ברע, הוא בוחר בטוב, על ידי זה הוא זוכה לתכלית הטוב. וזהו מה שהתורה מלמדת אותנו בדברים למד. ראי נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. כי כשתבחר בחיים, תבחור בטוב. יעקב אבינו עליו השלום עבר בימי חייו הרבה ניסיונות קשים. צרת עשיו, שזה התחיל עוד בתוך הבטן של האמא והתרוצצו הבנים. צרת לבן, צרת דינה, צרת יוסף. כמו שאמר יעקב אבינו בעצמו לפרעה, מעט ורעים היו ימי שני חיי. יעקב אבינו מלמד אותנו מהחיים שלו, שצריך להתגבר על כל הצרות והקשיים, כי זה התכלית שהשם ברא אותך בעולם, להתגבר כנגד הכוח המנגד. יעקב אבינו עמד בכל הניסיונות, כפי שאמר אחרי בואו מבית לבן, עם לבן גרתי ובכל זאת ותרייג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. וכן כתוב, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, אומר רש"י, שלם בתורתו. הוא התגבר על כל הקשיים. עם כל זה, מאזינים יקרים, הניסיונות שהיו לו במצרים, הם עלו על כולם. כי ארץ מצרים היא ערוות הארץ, והיא מקור לכל התומות והזוהמות. כפי שחזל אומרים לנו, אין לך אומה בעולם שהייתה שטופה בדברים מכוערים, כשפים ופריצות כמו מצרים. ובמקום כזה תמה וקשה, עמד יעקב אבינו בקדושתו. לכן אומרת לנו התורה שדווקא במקום הזה, אלה ה-17 שנה שהיה במצרים, הם היו השנים הכי טובות, כי האור הגדול שהיה בו בא לידי ביטוי לדורי דורות. וזה מה שאומר הכתוב, ויחי יעקב בארץ מצרים, 17 שנה, למדנו שדווקא שמה, דווקא במקום הכי קשה, הוא זכה לדביקות האמיתית בו יתברך. מאזינים יקרים, רואים מפרשתנו שיעקב אבינו אומר ליוסף, בך יברך ישראל לשמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. שכל יהודי יברך את הילדים שלו לשמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. נשאלת השאלה, למה דווקא אפרים ומנשה? מה רע ברובן, שמעון, לוי, יששכר, שזה התורה? ההסבר הוא, השבטים הקדושים, שבטי יהודה, גדלו מסביב ליעקב אבינו בארץ ישראל. אז זה לא חידוש שגדלו בקדושה ובטהרה, שבטי כה. אבל אפרים ומנשה, הם גדלו במצרים, הם גדלו אצל אבא שהיה מושל בכל ארץ מצרים. מי הסתובב בבית, כל הערבים שם, כל מה שקרה במצרים, מרוות הארץ, באו לאבא להתייעץ, לבקש. ובכל זאת, גדלו ילדים קדושים כאלה בקדושה ובטהרה. כשיעקב אבינו ראה את זה, הוא אמר, בך יברך ישראל, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. שגם בזמן הגלות הרוחנית הקשה, שיזכו שהילדים יגדלו תאורים כמו אפרים ומנשה. מאזינים יקרים, דיברנו שהניסיונות נעשו עבורנו כדי שנקבל על זה שכר. לכן לא צריך להתייאש מהם. אנו המלמלך זכותו יגן עלינו, אומר על הפסוק בפרשתנו, יששכר חמור גורם. השכר שאתה מקבל על המצוות, מי גורם לך? החמור. מה זה חמור? החומריות. החומריות של הגוף שאתה מתגבר, זה מביא לך את השכר. וכך אומר הנוע מלמלך, מדבר אלינו ואומר לנו, לא להתלונן, לומר, מה אני אעשה ויצרי מתגבר עליי להכשיל אותי? כי דווקא על ידי זה שהיצר הרע רוצה להכשיל אותך, אתה מתרומם, אתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ועל זה תקבל את השכר. החזון איש פירש על הפסוק בפרשתנו, ביר מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעימה וית שכמו לסבול. לכאורה לא מובן. אם הוא ראה שמנוחה היא טובה, מדוע וית שכמו לסבול? למה הוא רוצה לסבול? אדם רוצה טוב, לנוח. מסביר החזון איש זכותו יגן עלינו. מה זה נקרא מנוחה? מנוחה הכוונה שלפני זה עבדת. אחרי יגיעה בעבודה קשה, יש את המושג מנוחה. כי מנוחה בלי עבודה זה שעמום. ולכן, והיה מנוחה כי טוב, הוא רואה את השכר שהוא מקבל עבור העבודה. בזמן המנוחה הוא רואה את השכר כי טוב, לכן, וית שכמו לסבול עול תורה ומצוות. רבינו רב חיים מוולוז'ין זכותו יגן עלינו אומר שאם אדם רואה את המנוחה כטוב וממשום כך הוא פורק מעליו עול מלכות שמיים. והיה מנוחה כטוב, אתה רוצה לפרוק מעליך עול מלכות שמיים, להיות במנוחה, אתה יודע מה יהיה הסוף? וית שכמו לסבול. יהיה לך סבל של דרך ארץ, של דברים שאדם צריך לעבור בחיים שלו. כמו שחזל אומרים לנו, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. אבל אם אתה פורק מעליך עול תורה, נותנים לך את העול של הדרך ארץ. כי אדם לעמל יולד. ואם כן, תשמח שהעמל שלך ובתורה ובמצוות. כפי ששמעתי פעם שאחד מראשי הישיבות, שהיה עסוק גם הרבה בצדקה וחסד, יום בלילה, יום אחד חשב לעצמו, אין לי כבר כוח לסבול. אני לא רוצה את העול הזה. אני אסתגר, אני אלמד. יהיה לי טוב לעצמי. והחליט לנסוע לרדין לחפץ חיים להתייעץ איתו. כשהגיע לביתו של החפץ חיים, זה היה בזמן שחפץ חיים אכל באמצע האוכל, וביקשו שיחכה הראש ישיבה עד אחרי ברכת המזון. הוא ישב שם בחדר, והנה הוא שומע את החפץ חיים אומר שיר המעלות לפני ברכת המזון. כשהגיע החפץ חיים למילים, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, הוא הרים את קולו ביידיש ואמר, הרי כל אדם רוטפים אותו בכל מיני דברים, אדם עובר על כל מיני דברים. תודה לך השם שהרדיפות שלי, אומר דוד המלך, זה טוב החסד. זאת אומרת, אם לא תיקח את הטוב החסד כרדיפות, תקבל רדיפות אחרות בדברים הרבה אחרים לא רצויים, איסורים ובעיות אחרות. אז הוא כבר קיבל את התשובה לפני שנכנס לחפץ חיים. כי צריך לדעת שכל העולם זה ניסיון. כמו שכתוב בתורה, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת, שעל ידי הניסיונות באים לבחינת דעת. על ידי שאתה מתגבר על הדברים שמונים ומעכבים בעבודת השם בתורה או תפילה, קיום המצוות, אתה מקבל את הדעת האמיתית. דעת זה מלשון התחברות. הניסיונות מרוממים אותך. כמו שכתוב בתהילים, נתת לי רעך נס להתנוסס. אומר רש"י, נתת לי רעך נס, ניסיונות של צרות הרבה, להתנוסס, להיות מנוסים. להתנוסס, להיות מנוסים בהם, אם יעמדו בעירתך. ובמצודה דוד פירש נס מלשון הגבעה, הרמה. הוא פירש, נתת לרעך נס להתנוסס. אתה נותן לרעך, מרומם אותם, להתרומם מהעולם הזה על ידי הניסיונות. כמו שיש את הנס של הספינה, רואים אותה מרחוק, שגם במים הרבים של מי הים וגלים, הנס, הדגל של הספינה עומדת חזק בביטחון. כך יראי השם עומדים חזק בעבודתם בתורה ובמצוות, גם בגלים הקשים שעוברים עליהם, מגודל ביטחונם בשם. מאזינים יקרים, יעקב אבינו רוצה לגלות את הקץ לבניו, קץ הגלות. לכן הוא קורא להם להתאסף מסביבו. כמו שנאמר בפרשתנו, אוספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. כפי שחזל אומרים לנו, ביקש יעקב לגלות את הקץ, אבל מה קרה? נסתלקה ממנו שכינה. חשש יעקב אבינו, למה קרה לי דבר כזה שהשכינה הסתלקה ממנו, הרוח הקודש הסתלק? כנראה שאין מיטתי שלמה. אולי לא כל הילדים שלי ראויים לגילוי הגאולה. אולי יש פסול באחד מהם, והוא הצטער על זה מאוד. ראו בניו את הצער של האבא שלהם, הבינו את החשש שלו, פתחו כולם ואמרו, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. כלומר, כשם שאין בלבך אלא השם אחד, גם אנחנו אין בלבנו אלא השם אחד. ששמע את זה יעקב אבינו, נענה יעקב כנגדם ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. התרגום של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד הוא אמן יהי שמי רבה מבורך. רק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אומרים את זה בלחש. ואמן יהי שמי רבה צריכים להגיד את זה בקול. כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת קי"ט, אמר רבי יהושע בן לוי, כל העונה אמן יהי שמי רבה המבורך בכל כוחו, קוראים לו את גזר דינו. טעם הדבר, מה הסיבה שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אומרים בלחש, חוץ מיום הכיפורים? מובא במדרש, כשעלה משה רבנו למרום, הוא שמע את מלאכי השרת מקלסין את הקדוש ברוך הוא על ידי שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזה השבח לקדוש ברוך הוא שהמלאכים אומרים. הוריד אותה משה רבנו לישראל, אבל אומרים את זה בלחש. אומר על זה רב אסי, משל למה הדבר דומה? לאחד שלקח תכשיט יקר מתוך פלטרין של המלך ונתן אותו לאשתו. ואומר לאשתו, אל תתקשתי בתכשיט הזה בפרסיה, שלא יראו שלקחת את זה מבית המלך, שכולם יראו את זה. תתקשתי בזה בשקט בבית. זאת אומרת שברוך שם כבוד מלכותו הוא תכשיט יקר שהמלכים משתמשים בו. לכן אנחנו משתמשים בו בעצני המחשש לקינת המלאכים, שירו שלקחו את זה מהם. ומשום כך השתמש בו יעקב אבינו, הוא ידע שזה תכשיט, דבר גדול. כך אני מודה לשם שהילדים שלי שלמים. ומכיוון שהמילים יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, זה תרגום ממשמעות המילים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ומכיוון שהמלאכים לא מבינים שפת הארמית, על כן יש עניין גדול להגיד את זה בקול רב. ודרך זה שאנחנו עונים אמן יהי שמי רבה בקול, אז אנחנו אומרים בתוך זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ומסבירים זה בלחש, כמו שאמרנו, אבל המלאכים לא מבינים את התרגום, אומרים את זה בקול. מאזינים יקרים, מה למדנו כאן? שאמן יהי שמי רבה בקול קוראים את גזר הדין. והיא סגולה גדולה. וכך כותב החפץ חיים, תשמעו את הלשון של החפץ חיים באחד המכתבים שלו. תשמעו את הלשון. וביותר יש לתמוע על אנשים שמחפשים סגולות וקמיות, סיגופים, תענויות, לחפרת אבונותיהם, ומוציאים עליהם כמה אלפי אלפים של כספים, כן? יותר טוב, יותר מועיל, שיחזיקו בקביעות במצווה של עניית אמן יהי שמי רבה בכל, שהיא מצווה שאפשר לקיים אותה בקלות, והיא מסוגלת לכל הישועות לפרט ולכלל. החפץ חיים מביא על זה משל. משל לכפרי אחד, שהגיע בפעם הראשונה לתחנת הרכבת, ורצה לנסוע למחוז חפצו. כשניגש כמו כולם אל האשנב לקחת כרטיס, הוא נשאל על ידי הקופאי איזה מחלקה אתה רוצה לנסוע. תוכן השאלה לא הייתה מובנת לו לכפרי, הוא לא יודע מה זה מחלקה, הוא פעם הראשונה פה. ובמקום תשובה, הניח את הארנק עם הכסף מול הקופאי, כאחד שאומר כמה שצריך תיקח. הקופאי לקח כסף טוב מארנק ונתן לו כרטיס עבור המחלקה הראשונה והמורווחת. כשהגיעה הרכבת, עלה הכפרי בדלת האחרונה, שהיא המחלקה השלישית הצפופה ביותר. כאשר עבר הבודק את הכרטיסים, הוא ביקש לבדוק את הכרטיסים. הוא רואה שהכפרי הזה יש לו כרטיס למחלקה הראשונה. אמר לו שוטה שבעולם, אתה אוחז בידך כרטיס שמזכה אותך לשבת במחלקה המפוארת והמורווחת, ואתה נדחף פה בין יושבי המחלקה השלישית הצפופה? אומר החופץ חיים, אנחנו דומים לאותו כפרי. בידינו מצוי כרטיס המוביל למחלקה הראשונה, שהיא אמן יהי שמי רבה, שאפשר לענות אותה כמה וכמה פעמים ביום. וזה קורה על גזר הדין, וזה מוביל אותך לאושר נצחי, פותח לך שער שמיים, שער גן עדן, ממשיך עליך שפע ברוחניות ובגשמיות, ואתה תוחף את הכרטיס היקר הזה לכיס בבוס ומחפש את המחלקה השלישית. מאזינים יקרים, לפי גרסת הריף והראש, לשון הגמרא הוא כך, כל העונה אמן יהי שמי רבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. מבאר המהר"ל מפראג, זכותו יגן עלינו, בספרו נתיבות עולם, שהכוונה 70 שנה הוא ימיו של האדם עלי אדמות. כמו שדוד המלך אומר בתהילים, ימי שנותינו בהם 70 שנה. לכן נתאר לעצמנו, אדם שנגזר עליו חס וחלילה לסבול בימי חייו, על ידי שהוא צועק אמן יהי שמי רבה בקול, משנה את המזל שלו. הוא הופך באבל פיו את מצבו לטובה ולברכה. וכך אומרת הגמרא בסוטה ממתת, מיום שחרב בית המקדש כל יום ויום, כלילתו מרובה משל חברו. בעולם הזה, על מה הוא קיים? הקדושה דה סדרה, הקדושה שאומרים בבבו לציון. וזה עומד על אמן יהי שמי רבה. מסביר המהר"ל כי העולם הבא הוא מקור השפע של העולם הזה. בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה השפע יורד דרך בית המקדש. לאחר חורבן בית המקדש, השפע יורד בזכות אמן יהי שמי רבה מבורך. למה? כי בניית אמן יהי שמי רבה אנחנו אומרים מברך לעולם ולעולמי עולמיה, מזכירים את שתי העולמות, מחברים את השפע של העולם הבא לעולם הזה. מאזינים יקרים, תשמעו מה שהגמרא מספרת בברכות דף ג'. תניא אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה, אחד מחורבות ירושלים, להתפלל. בא אליהו זכור לטוב, אליהו הנביא, ושמר לי על הפתח, חיכה לי בחוץ עד שסיימתי את תפילתי. לאחר שסיימתי את תפילתי, אמר לי אליהו הנביא, שלום עליך רבי. ואני עניתי לו, שלום עליך רבי ומורי. אמר לי אליהו הנביא, בני, מה כל שמעת בחורבה זו? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנעמת כיונה ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרפתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי אותם לבין אומות העולם. אומר לי אליהו הנביא, חייך, אני נשבע לך בחיי ראשך, לא שעה זו בלבד שאתה שמעת הבת קול אומר ככה, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת הבת קול את המילים שאמרנו, אוי לבנים שבעוונותיהם החרפתי את ביתי, שרפתי את היכלה, הגליתי אותם. ובשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים אמן יהי שמי רבה הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו כך בביתו, מה לו לאבא שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו משולחן אביהם. מאזינים יקרים, אחרי העדות של אליהו הנביא, על מידת הנחת רוח הנעשית לפניו התברך שמו, בזמן שעם ישראל עונים בכל אמן יהי שמי רבה, לא צריך להוסיף שום מילים. לכן, בואו נתחזק בזה. ובזכות זה שאנחנו נקפיד לענות אמן יהי שמי רבה בכל, נוריד שפע עד בלי די. ובזכות זה נבטל את כל הגזירות שנגזר עלינו. תשמעו מאזינים יקרים, מה כתוב בספר החלות של רבי שמואל כהן גדול. אמר רבי שמואל כהן גדול, סך לי שר הפנים, שר הפנים של למעלה של הקדוש ברוך הוא, יש שם הממשלה ויש שם שר הפנים. הוא אמר לי, ידידי, שב בחיקי ואני אגיד לך מה קורה על עם ישראל. ישבתי בחיקו, אומר רבי שמואל כהן גדול, והיה מסתכל בי ובוכה. שר הפנים הזה, המלאך הזה שנקרא שר הפנים, הוא בכה, והיו הדמעות נופלות מעינה ונופלות על פניי. אמרתי לו, אדר זיווי מלשון כבוד, למה תבכה? אמר לי, ידידי, בוא ואני אכניס אותך ואני אראה לך מה יש בגנזות, מה יש שמה בחדרי חדרים, כנזי גנזים, אוצרות של פנקסים, בוא תראה. הוא פתח והראה לו כמה צרות, רחמן על יצרן, צרות משונות, דברים נוראים. אמרתי לו, למלאך הזה, שר הפנים, הללו למי? למי זה הולך הצרות האלה? אמר לי, לישראל, עם ישראל. אמרתי לו, ויכולים לעמוד בהם? הם יוכלו לעמוד בהם? אמר לי, לא רק הצרות האלה שאתה רואה, בכל יום מתחדשות צרות רבות עליהם מאלה שיש כאן, אבל תשמעו מאזינים, כשנכנסים לבתי כנסיות ועונים אמן יהי שמי רבה מבורך, אין אנחנו מניחים אותם לצאת מחדרי חדרים. רואים מכאן, מאזינים יקרים, כיצד אמן יש מרבה מבורך, עומד כחומה פצורה, מגינה ומשוחחת על עם ישראל, עם הקדוש, ומונע מחבילות של הצרות והאיסורים לבוא עליהם. לכן, אנחנו צריכים לקבל על עצמנו, כדי שיבטלו כל המגיפות וכל המחלות, וכל הצרות הרוחניים, שנצא מהגלות לקבל על עצמנו מהרגע הזה לענות אמן יהי שמי רבה מבורך בכוונה, ובזכות זה יתקיים בנו שכל העונה אמן יהי שמי רבה מבורך בכל, מבטלים ממנו את כל הגזירות. שבת שלום ומבורך.